בסדר, אז אנחנו מתחילים על זכריה. הקדמה קצרה לזכריה, יש לנו שלושה נביאים בבית שני, שהם מרוכזים מאוד, זאת אומרת, זה ברור שזה לא, אין נבואה בבית שני, פשוט הגיעו שלושה נביאים שהתחילו בבית שני, שזה חגי, זכריה ומלאכי, וצריך הסבר למה צריך שלושה נביאים. זאת אומרת, ראינו שהם אומרים, גם חגי וגם זכריה אומרים לעם ישראל לבנות את הבית. זה נגיד נקודה, משהו נקודתי. אבל למה צריך את כל שאר הנבואות? מה, למה היה צריך כאן שלושה נביאים? אז נראה שההסבר זה שבאופן עקרוני, כמו שאנחנו נראה בפרק שלנו, לא אמור להיות יותר נבואה הלאה, בכל משך הגלות, כולל בית שני, והנבואות שהיו לפני זה אמורות להספיק לנו. זאת אומרת, בסוף יחזקאל כבר מתנבא על בית המקדש השלישי, יש לנו כבר נבואות על גוג ומגוג, זאת אומרת, אנחנו מצוידים כבר בנבואות להמשך, והן אמורות להספיק, אבל התהליך של בית שני עצמו לא היה חייב לקרות ככה, כי עם ישראל היה אמור לעלות אחרי 70 שנה, ואז לא היו צריכים להישאר בגלות הארוכה, אלא היו עולים ובונים את הבית השלישי מיד. אז נוצר שינוי, זאת אומרת, הנושא של בית שני יצר שינוי בהיסטוריה, שהנביאים הראשונים כללו אותו בנבואות שלהם בנסתר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא את הנבואות של ירמיהו, נגיד, ולראות את מה שיהיה אחר כך גם בגלות הארוכה, אבל זה לא, הנבואות של ירמיהו, נגיד, כתובות בצורה דו-משמעית. אפשר לפרש אותם ככה, אפשר לפרש אותם ככה. למשל, הדוגמה הכי בולטת לזה, זה עובדיה. עובדיה לוקח חלק מספר ירמיהו, פחות או יותר מה חוזר עליו, על אדום, רק שכשירמיהו ניבא את זה, הנבואה אצל ירמיהו יכולה להתפרש על אדום טכנית, כמו שעמון ומואב יגלו, גם אדום תגלה, זאת אומרת, האדומים שחיו לידינו, ואפשר לפרש את זה על מלכות רביעית, על אדום שהיא טיפול לעתיד לבוא. אצל ירמיהו זה לא חד משמעי בכלל. אחרי שהסתבר שהולכת להיות גלות ארוכה אצל ארבע מלכויות, אז עובדיה לוקח את מה שכתב ירמיהו, ומפתח אותו ככה שזה כבר ברור שזה על מלכות רביעית, ומה יהיה ולאן זה הולך. אז אותו דבר קורה כאן, זאת אומרת, חגי, זכריה ומלאכי באים בין השאר, כדי לעדכן את מה שצריך עדכון בנבואות בעקבות התהליך של בית שני, שזה לא הרבה כל כך, זאת אומרת, עיקר הנבואות זה מה שאנחנו יודעים, ויש כמה דברים שצריך לשנות. חגי, כמו שראינו, מתעסק בעיקר עם הבית, ומלאכי התעסק בעיקר עם הכהנים. זאת אומרת, יש לכם שני ספרים מאוד קצרים, זאת אומרת, מה השינוי שהולך להיות בתחום אנשי הקודש זה מלאכי, בתחום של הבית זה חגי, אבל, זאת אומרת, למה צריך בית מקדש, חגי יותר נוגע, אבל זכריה הוא הארוך מביניהם, בגלל שזכריה הוא נוגע בכל השאלה של הגלות ושל הגאולה, מה הולך להשתנות בגוג ומגוג, מה הולך להשתנות במבנה של בית שני עצמו, של ההיסטוריה בו, אז לכן לזכריה יש הרבה יותר פרקים, והוא נכנס יותר לעומק, אז ניכנס אליו עצמו. בחודש השמיני, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני לזכריה בן ברכיהו, בן עידו הנביא למות. החודש השמיני לא כתוב כאן איזה יום, בזכריה בדרך כלל כן כתוב באיזה יום זה, כתוב בחודש השמיני. אצל חגי ראינו שהיה לו שתי נבואות בחודש השביעי, בשנת שתיים לדריווש, שהוא קרא לעם לבנות את המקדש, והיה לו נבואה בכסלב, בכף דלת כסלב, שתי נבואות, שזה היום של ייסוד בית המקדש. כאן לא כתבו באיזה יום, כי כל מה שחשוב שנשים לב שזה בחודש השמיני, זאת אומרת זה ביניהם, בין הנבואה של חגי שקרא לעם לקום ולבנות את בית המקדש, לבין תחילת ייסוד בית המקדש, יש נבואה של זכריה. נבואה קצרה, הנבואה הראשונה, הוא קורא כאן לעם לבנות לבית המקדש, הוא גם כתוב בעזרה, בתור אלה שקראו לבנות לבית המקדש, כן, בעזרה כתוב ככה, והתנבא חגי נביאה, וזכריה בן עידו נביאיה, על יהודיה דביהוד ולירושלם, בשם עולה ישראל הלאון. זאת אומרת, חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביא, התנבאו על היהודים לבנות את בית המקדש. אז זה הנבואה הקצרה שיש אצלנו כאן, זה מה שזכריה אמר. אבל עיקר הנבואה של זכריה פה היא לא על עצם בניית בית המקדש, אלא על השינוי שהולך להיות בתחום של הנבואה, שזה גם מה שראינו אצל חגי. אצל חגי ראינו עיסוק בשאלה שהם צריכים לשים לב למה הקדוש ברוך הוא מסמן להם במציאות, שהיה רעה והיה בצורת, והם היו צריכים להבין לבד מזה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שימו לב לכם על דרככם, וזכריה לוקח כאן כיוון קצת שונה. עכשיו כתוב זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא למור, ושמזכירים עוד דור, זה בדרך כלל כבר לא סבא, זה לא זכריה בן ברכיה שהוא בן עידו, כמו יאיר בן, כמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, אז מרדכי הוא בן יאיר, אבל שימי וקיש הם שתי דמויות שהם אי שם בשושלת הרבה מאחורה, זאת שתי דמויות שחשוב לנו לציין אותם. אז גם עידו הנביא הוא אדם שצריך לציין אותו. עידו הנביא הוא נביא, כמו שכתוב בדברי הימים, הוא היה הנביא שכתב את דברי שלמה האחרונים, ודברי רחבעם וירובעם, ודברי אביה. זאת אומרת, את הפיצול של ממלכת ישראל ויהודה, נכתב על ידי עידו הנביא. וכאן אנחנו נמצאים בנקודה נוספת בהיסטוריה, שבפיצול שם גם יש את הפיצול עצמו של הממלכות, ויש גם את האובדן של המרכזיות של ירושלים. ברגע שהממלכות התפצלו, אז עשרת השבטים הפסיקו לבוא לירושלים, בעקבות מה שירובעם עשה. אז מצאצאיו של אותו עידו הנביא, שכאשר ראה אז את מה שקורה, מגיע עכשיו זכריה, כדי לספר לנו איך ירושלים חוזרת למקום שלה, ואיך התהליך הולך להתקדם מפה ואל, התהליך של האיחוד חזרה, כל זה אנחנו נראה אצל זכריה. והוא אומר ככה, פסוק ב', קצף אדוני על אבותיכם קצף. קצף זה כעס עקיף, זאת אומרת, זה קצף, כעס כללי, לא כועס ספציפית עליהם, יש כעס כללי בגלל שבית המקדש לא נחרב בגלל דור מסוים, הדור של החורבן. הגזרה נגזרה הרבה לפני הדור של החורבן. אז זה נושא של קצף. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שובו אליי, נאמר אדוני צבאות, ושוב אליכם אמר אדוני צבאות. זאת אומרת, מה צריך זכריה לומר להם בנושא הזה? הוא צריך לומר להם שיש עכשיו עיקרון חדש. זאת אומרת, אתם שואלים, השאלה הבסיסית בדור הזה, זה למה בית המקדש לא נבנה? למה לא כל עם ישראל עלה? למה הקדוש ברוך הוא לא הכריח את עם ישראל לעלות? הוא אומר להם, זכריה, משתנה כאן משהו, הדור משתנה. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, כל מראשון צבקות, צבקות זה כשהקדוש ברוך הוא פועל דרך הצבאות שיש בעולם, למשל דרך עם ישראל. זאת אומרת, אני פועל דרככם. העיקרון שהולך לעבוד עכשיו זה שובו אליי, מראשון צבקות, ואשוב עליכם מראשון צבקות. זאת אומרת, התהליך צריך להתחיל מכם. כן, התארות הדלטטה, ואז התארות הדלאלה. בניגוד לבית ראשון, שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו, והוא שולח נביאים ואומר לנו מה צריך לקרות, ואז אנחנו בטובנו עושים או לא עושים, והתהליך משתנה. הקדוש ברוך הוא שותק, אין נבואה, וכשאנחנו נעשה, אז הקדוש ברוך הוא בהתאם לזה יקדם את התהליכים. כן, באיכה רבה כתוב, השיבנו השם אליך ונשובה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלך הוא השיבנו. בעיה שלך, תשיב אותם. אמר להם שלכם הוא, שנאמר שובו אליי ואשוב עליכם נאום השם, הפסוק אצלנו. אמרה לפניו, ריבונו של עולם שלך הוא, שנאמר שובנו אלוהי שם. כך נאמר, השיבנו השם אליך ונשוב. זאת אומרת, יש ויכוח קבוע, שאנחנו יכולים לראות אותו לאורך כל ההיסטוריה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לחזור, ואז אני אחזיר אתכם. עם ישראל אומר, תחזיר אותנו, ואז אנחנו נחזור. אז יש כמובן שני תהליכים משני הצדדים, אבל יש כאן צד של התארות הדלטטה, וזה השלב הראשון. קודם כל צריך לדעת שאנחנו צריכים להתחיל את התהליך. ולכן, עם ישראל קיבל רשות לעלות ולא חובה לעלות, ולכן ברגע שהם לא עלו, התהליך לא קרה. פסוק ד', אל תהיו כאבותיכם, אשר קראו אליהם הנביאים הראשונים למור, כה אמר אדוני צבאות שהונה מדרככם הרעים ומעלליכם הרעים, ולא שמרו ולא הקשיבו אליי, נאום אדוני. אבותיכם היהם והנביאים הלעולם יחיו. זאת אומרת, מה שהוא אומר להם כאן, זה העיקרון שהולך להשתנות עכשיו. קצת דיברנו עליו בחגי. הוא אומר, אני לא רוצה שתהיו כאבותיכם הראשונים. כל בית ראשון, לא עזר כלום. כל הנביאים שבאו וצעקו, לא עזר, לא עזיזו אותם ישראל. ואני לא רוצה שתהיו כמוהם. הנביאים הראשונים קראו אל כל עם ישראל, אמרו להם, שובו מדרככם הרעים ומעלליכם הרעים שנובעים מזה, זאת אומרת, אתם הולכים בדרך רב, אז יוצאים מזה כל מיני פעולות רעות. והם לא שמעו אל הנביאים, והם לא הקשיבו אליי, נאום השם. מה זה קשור להקשיב אליי? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מאוד משנה האם בן אדם נמצא בהקשבה לקדוש ברוך הוא, או שהוא מחכה שיקראו לו. כן? האם הוא מחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, או שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יקרא לי כבר. ההבדל הוא במעמד הנפשי של בן אדם כזה. בן אדם שמחכה לראות, מחפש לראות כל הזמן מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, אז ברגע שהוא מוצא משהו, הוא מתחיל לפתח את ההבנה. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? למה הוא רוצה את זה? ואז הוא מתחיל להזדהות ולעשות. אז הוא לא, הוא מקשיב על הקדוש ברוך הוא, הוא קודם בהקשבה. כן, זה מה שחגי אמר להם, בחגי שראינו, שהוא אומר להם, תשימו לב למה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם, יש בצורת, יש רעב, תהיו בהקשבה, ואז שימו לב לכם על דרככם, יכול להיות שאתם לא מבינים מה הוא אומר, אבל תתחילו לשים לב, אולי צריך שנות משהו. אז גם כאן הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם נביאים, אז עם ישראל הוא לא בהקשבה. הוא אומר, כשירצו אותי יקראו לי, וממילא הוא גם לא מפתח שום רצון ושום שאיפה לעשות את זה. ואז שכבר קוראים לו, אז הוא לא עושה. כן, אז שהנביאים קראו להם, ולא שמרו, ולא הקשיבו אלינו משהו. ולכן אבותיכם היהם בגלות, בגלל שאי אפשר להמשיך ככה. הם צריכים לבנות את הרצון האישי שלהם, ולכן והנביאים האלה עולם יחיו. אין נביאים יותר. אומר, כיוון שצריך שינוי מהותי בנושא הרצון, לכן יצאתם לגלות, ולכן הנביאים לא יהיו יותר. ואז, אם אתם רוצים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם, אתם צריכים להתחיל לחשוב מה הוא רוצה בכלל בעולם, ומה הוא רוצה בדור הזה, ולאט לאט אתם גם מפתחים הזדהות לזה, ואז אתם גם תעשו. אז תגידו, אז איך אנחנו יכולים להסתדר עכשיו? בסדר, אז אתה אומר לנו שלא יהיה נבואות יותר. אז מה אנחנו נעשה? איך נדע? אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי את עבדי הנביאים, מה שכבר אמרתי להם, הלא השיגו אבותיכם, וישובו ויאמרו, כאשר זמם אדוני צבאות לעשות לנו, כי ברכן הולכם מעל עלינו, כן עשה איתם. זאת אומרת, שני דברים אבותיכם כבר קיבלו. בבית ראשון קיבלנו שני דברים. קודם כל קיבלנו נבואות, את מה שצריך לכל הדורות. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. את כל הנבואות שאנחנו צריכים לכל הדורות קיבלנו, והם כתובים. יש לכם את הנבואות. זה לא שצריכים עוד נביאים. כל מה שצריך כבר כתוב. ודבר שני שראינו, זה שהקדוש ברוך הוא אכן עושה את מה שכתוב בנבואות. זה מה שראו כשנחרב הבית, זה מה שראו בגלות עשרת השבטים. זאת אומרת, למרות שהקדוש ברוך הוא לא עשה מיד, ולא כשמיד שעם ישראל חטא הם גלו. זה לקח הרבה מאוד זמן, בהתחלה הוא לא עשה, ועד שאליהו עצר את השמיים כבר בעצמו. זאת אומרת, הם למדו על בשרם איך זה נראה שנבואות מתגשמות. ולכן חשוב מאוד שאנחנו גם נשים לב לנבואות, ונשים לב למה שקרה בבית ראשון שמספרים לנו, כדי שנראה שהנבואות לא מתקיימות כמו שהיינו מצפים שהן יתקיימו מילה במילה. הן מתקיימות הרבה פעמים בצורה מאוד שונה, או כמו שראינו בדניאל, שהקץ יכול לקבל הרבה פירושים שונים, ולא בטוח בכלל שהפירוש הראשוני והמיידי שניתן לו, זה יהיה הפירוש הנכון. אז אבותיכם, היה להם מעבדה, שבה הם ראו איך נראה שנבואה מתגשמת. אתם למדתם את זה, למדתם שבסופו של דבר הנבואות מתגשמות, צריך להבין איך, ויש לכם את הנבואות בידה. זה הנבואה. זאת אומרת, זה כאן נסגרת הנבואה שניתנה אז, בעצם צריך אומר להם, יש שינוי מהותי, אין יותר נביאים, כדי שתפתחו את הרצון, כדי שלא יהיה לכם יותר קצף, והביטוי הבסיסי ביותר לזה שהם לא פיתחו את הרצון, זה שהם לא עלו. ולכן הוא ממשיך לכיוון הזה, לכיוון של מה המהות של בית שני. זה מה שאנחנו יכולים לטפל עכשיו בפרק וחצי הקרובים, כן, זה פרקים קצרים, פרקים של תרעשר. מה העניין של בית שני? מה המבנה של הזמן הזה? ביום 24 ל-12 חודש וחודש שבט, בשנת 2 לדריאבוס. זאת אומרת, זה, אם אנחנו זוכרים מחגי, בכף ד' כסלב, התחילו לבנות את המקדש, יסדו את המקדש. אז ביום 24 ל-12 חודש וחודש שבט, ואנחנו חודשיים אחרי, זאת אומרת, המקדש בבנייה כבר חודשיים, המקדש בפועל נבנה, אני חושב, 3 שנים, אני זוכר נכון, אז חודשיים זה מעט מאוד זמן, זאת אומרת, רק התחיל, וזה חשוב, ותכף נראה שזכריה עדיין מצפה שעם ישראל יעלה, יש עוד הזדמנות אחרונה שעם ישראל יעלה וישנה את בית שני, להיות חזרה בית שלישי, להיות המטרה הסופית, וזה רק בשלבים הראשונים של בנייה בית המקדש עוד יכול לקרות, כי בית המקדש השני, ובית המקדש השלישי זה שני מבנים שונים לגמרי, בגלל שיש להם ייעוד שונה לגמרי. ובית המקדש השני, אומר הרמב״ם, בנו אותו כמו בית המקדש הראשון, וחלק מהדברים שכתובים ביחזקאל. בית המקדש השלישי צריך להיות בנוי כמו שכתוב ביחזקאל. השינוי העיקרי המהותי בנקודת המבט בין בית המקדש של שלמה כמו שמסופר לבין בית המקדש של יחזקאל כמו שמסופר זה החצרות. ביחזקאל רוב המבט ורוב הפירוט נתון לחצרות בכלל, חצרות, לשערים, למבנה שלהם, הם מקיפות את הבית מכל הכיוונים ולא רק מקדימה, ואצל שלמה כמעט אין דיבור על החצרות, כי המקדש עצמו זה אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, והחצרות זה הגויים. אז הניסיון להשפיע אל הגויים בבית ראשון ממש לא הצליח. גם בזמן שלמה, זה לא היה, לא המקדש הוא זה שהשפיע. ולעתיד לבוא, זה, העניין הוא להשפיע אל הגויים. לכן כשאנחנו בונים את בית שני, השאלה איך בונים אותו? בונים אותו בית ראשון או בית שלישי? זאת אומרת, הוא משהו ששייך למשהו של עם ישראל בלבד, או שהוא גם משפיע אל הגויים? בפועל היה בו מזה ומזה. זאת אומרת, עיקר העבודה של בית שני הייתה לבנות את התורה שבעל פה, הייתה משהו שכלפינו, ולכן הוא נבנה על פי בית ראשון, ומצד שני, התורה שבעל פה הזאת גם חלחלה, התורה חלחלה אחר כך אל כל האומות, דרך הנצרות, דרך, זאת אומרת, בית שני הוא התחיל תהליך שבו התורה פה מתחילה להיות מופצת, ולכן גם היה בו דברים כן בית שלישי. אז בכל זאת, כשמתחילים לבנות אותו עדיין אפשר לשנות. אם עם ישראל יעלה כחומה עכשיו, עוד יכול להיות שזה ישתנה. ולכן הנבואה הזאת מגיעה חודשיים אחרי שהתחילו לבנות אותו, אחרי זה כבר לא הצליח להשתנות. כמו שאנחנו נראה בפרקים הבאים, שזה כבר אבוד. אז ביום 24 ל-12 חודש, חודש שבט, בשנת שתיים לדריאבש, היה דבר אדוני לזכריה בן ברכיהו, בן עידו הנביא למר, שהוא מזכיר את כל השם שלו, כי עכשיו אנחנו הולכים לדבר על ירושלים, שעידו ראה את הירידה שלה, וזכריה מבניו בא לראות, לנבא על העלייה שלה, הוא לא רואה את העלייה שלה, בית שני יהיה בית של, רק של ממלכת יהודה בעצם, אבל הוא מנבא על העלייה שלה. ראיתי הליל, והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. מראה מאוד מוזר, כן? יש לילה, ויש הדסים במצולה, ושם עומד איש על סוס אדום, ואחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. מה הדבר הזה בא להביע? אנחנו לא נקבל על זה תשובה כאן עכשיו, כן, ואומר מה אלה אדומים. אמר להם הלך הדובר, בי אני אראה לך מה הם האלה, כלומר אני אראה לך בעתיד מה הם האלה ולא עכשיו, ואחרי זה רק יש הסבר נקודתי לגבי. אז בפרקים אחר כך יש את המראה יותר מפורט על סוסים ומרכבות, ששם ארבע מלכויות מופיעים בתור סוסים ומרכבות, חלק מהצבעים זהים וחלק לא, יש שם ארבע מרכבות, כן, כתוב ככה, ואשוב ואשא עיניי ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים, והערים הרי נחושת, במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים, ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים עמוצים. כן, ושם יש פירוט מה בדיוק ארבע המלכויות עושות שם עם זה. אז אצלנו זה לא בדיוק אותו דבר, גם הסדר לא בדיוק אותו דבר, וגם אצלנו זה סרוקים במקום השחורים, וברודים עמוצים לא קיימים בכלל. אז זה דומה וזה לא אותו דבר. הסוסים האלה מציינים משהו דומה ולא אותו דבר, ולכן שומעים, מה אלה אדוני, ויאמר אליי המלאך הדובר בי, אני אראה לך מה הם האלה בעתיד. כשנגיע לפרק שם של ארבע מרכבות, אז אנחנו נצליח להבין יותר לעומק איך מתבטאים הסוסים האלה בפועל. אבל עכשיו הם מציינים משהו אחר. אז באופן עקרוני, נראה שסוסים זה תהליכים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוביל תהליכים בעולם, תהליך בלי דעה, המלאך רוכב על סוס, אבל הסוס הוא תהליך שמתנהל בעולם, הסוס יכול למשוך אחריו מרכבה, כאן לא מדובר על סוסים שמושכים מרכבה, זה לא תהליכים שבאו להזיז משהו, אנחנו נראה בפרק של המרכבות שהם כן באו להזיז משהו, אבל כאן התהליך הוא התהליך עצמו, יש תהליכים שונים, תהליכים יש להם צבעים, והצבעים מציינים מה התהליך, אדום זה צבע של חורבן, של דם, שחור זה צבע של גלות, של חושך, לבן זה צבע של גאולה, של אור, וסרוקים או ברודים עמוצים זה צבעים שאין אותם, זה לא צבע קיים, אבל בגלל שזה מראה נבואה אתה יכול לתת, כשאתה רוצה להביע רעיון שאין אותו בצבע, אתה יכול להביע אותו בערך המילה, אז סורק זה גפן צעירה, נוכין את העתיד סורק כולו זרע אמת, זה עם ישראל כשהוא צעיר, וברודים עמוצים זה מלשון ברד ואימוץ, שזה יהיה, אנחנו נפגוש את זה שם, לא במראה שלנו. אז אני שנייה אמשיך ואז ניתן את ההסבר. ויען האיש העומד בין ההדסים, כן, זאת אומרת, המלאך ההוא שנמצא על הסוס בין ההדסים, ויאמר, אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. הוא שלח אותם להתהלך בארץ, ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים, הסוסים אומרים לו, ויאמרו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. ויען מלאך אדוני ויאמר, אדוני צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת הרי יהודה, אשר זעמת זה 70 שנים. אז מה קורה? זכריה רואה את התהליך של בית שני. יש איש שזה המלאך שמוביל כרגע את המציאות, שרי אומות העולם. יש מלאך שעכשיו הוא רוכב על הסוס. יש תהליך קיים במציאות, יש סוס שעובד במציאות, ועליו רוכב איזשהו איש, איזשהו שר אומות העולם. והוא רוכב על סוס אדום, והוא עומד, התהליך הזה עומד, הוא תקוע, במקום שהסוס יזוז, הסוס תקוע. בין ההדסים אשר במצולה, אומרים חז"ל, מה זה ההדסים? זה הצדיקים. עם ישראל, הם משולים להדס, והם במצולה. מי זו המצולה? המצולה זו בבל. והמצולה זו לא סתם בבל, המצולה זו בבל בנבואה של ישעיהו על כורש. כשהוא קורא את שמו של כורש מראש, הוא אומר שכורש הוא זה שיחזיר את עם ישראל לארץ, כתוב שם, הוא אומר לצולה חרבי ונערותיה הוביש. זאת אומרת שבבל תחרב והנערות שלה התייבשו. המצולה זה בבל בהקשר של נבואת כורש. זאת אומרת, ההדסים נמצאים במצולה, עם ישראל נמצאים בבבל, והם היו צריכים לעלות לארץ. ויש סוס אדום של חורבן, סוס של דם, שזה הסוס של בבל, החריבה את בית המקדש וגלתה את עם ישראל, והסוס הזה היה צריך לעוף משם מזמן כבר. לא צריך להישאר סוס אדום בין ההדסים של המצולה, אבל בגלל שההדסים נשארו במצולה והם לא עלו, גם הסוס האדום נשאר והחורבן נשאר, שזה מה שאחרי זה המלאך אומר, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים? זאת אומרת, אם הסוס של החורבן נשאר, זאת אומרת שהתהליך של הגאולה תקוע בגלל שההדסים נשארו במצולה. אז לאן הוא הולך? מה כן יקרה? הוא אומר, אחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. זאת אומרת, אחרי התהליך הזה של, של בית, של, של, שהיו צריכים לעלות, תהליך של החורבן, יש סוסים נוספים שהיו צריכים להניע את התהליך שעם ישראל יחזור ויעלה לארץ. שלושה תהליכים מוזכרים, סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. תהליך אחד זה תהליך של חורבן ומוות, תהליך אדום, שזה הגזרות של המן. הגזרות של המן היו אמורות, כמו שראינו, להעלות את עם ישראל לארץ. אז יש סוסים אדומים שניסו להעלות את עם ישראל. אחרי זה יש סוסים סרוקים, זה אמרנו זה עם ישראל כשהוא צעיר, סורק זה גפן צעירה, כיוון שעלו כבר לארץ. כן? אדם יכול להגיד, אני לא. לא יכול לעלות לארץ ישראל, היא חרבה, זה לא בשביל אנשים עם משפחות, זה לא בשביל זקנים. אומרים לו, כבר יש המתיישבות צעירה, כבר נתנו נטיעה חדשה של גפן בארץ ישראל, יש גפן סורק בארץ ישראל, אז הסוסים הסרוקים הם גם תהליך שכבר יכל להניע את העם לעלות. עדיין הם לא עלו, מגיעים סוסים לבנים, כלומר גאולה, בית המקדש מתחיל להיבנות, אנחנו כבר חודשיים אחרי שבית המקדש נבנה, ולכן רק עכשיו אפשר לומר את הגאולה הזאת, את הנבואה הזאת. יש כבר סוסים לבנים במציאות, ועדיין עם ישראל לא עולה, אני מצפה שאחרי שאומרים, טוב, כבר בית המקדש נבנה, לא תעלו עכשיו? לא עולים. כן? אז זה שלושה תהליכים שהיו צריכים לעלות עם ישראל, והם עדיין לא עלו. כן, אנחנו צריכים לדבר על בית שני, מה הוא הולך להיות? כי עם ישראל לא עולה. ואומר מה אלה אדוני. עכשיו, זכריה יש לו מלאך. יש לו מלאך הדובר בי, שזה אנחנו לא מכירים מנביאים אחרים. את דניאל קצת ראינו את זה, אבל לזכריה יש ממש המלאך הדובר בי קבוע, המלאך הדובר הולך איתו, והוא שואל אותו, מה אלה אדוני? למה זכריה צריך מלאך כזה? אז קודם כל אומרים בראשונים שזכריה הוא בסוף ימי הנבואה, ולכן כבר הנבואות שלו מאוד מסובכות, מאוד קשות להבנה, הוא כבר לא רואה בצורה ברורה את הנבואות, ולכן הוא צריך מלאך שיעזור לו להבין. ונראה שיש כאן גם משהו עמוק, למה דווקא אצל זכריה יש מלאך דובר בי? כי לא כל הנבואות של זכריה מסובכות, וגם מלאכי וחגי הם יחד איתו, והם אין להם מלאך שדובר בהם, אלא שזכריה מלמד אותנו שהנבואה הולכת לעצור. וכיוון שהנבואה הולכת לעצור, אז אנחנו צריכים ללמוד לשאול את עצמנו מה אל. זאת אומרת, אתה רואה תהליכים בעולם, את הסוסים, כל אחד יכול לראות. האיש הרוכב עליהם לא, אבל זה שיש סוסים בעולם, סוס של אדום או סוס לבן, כל אחד יכול לראות את התהליך. ואתה צריך ללמוד לשאול מה אלה. אם אתה לא תשאל מה אלה, אז אתה תמשיך. אתה לא תשים לב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אותו דבר שאמר להם חגי, שימו לב לכם על דרככם. אז זכריה כל הזמן ללמד אותנו, תשאלו מה אלה. אין לכם מלאך הדובר בכם? בסדר, גם המלאך של זכריה לרוב לא עונה לו תשובה מסודרת. אבל אתם לפחות תשאלו. והמלאך הדובר בו עונה לו, אני אראה לך מה הם האלה. אני אראה לך בהמשך, כי אתה, כשנגיע לנבואה שם, פרק ד' אני חושב, על ארבע מלכויות, אז תבין לאן התהליכים האלה הלכו, אחרי שהם נתקעו, אחרי שהם לא זזו פה. אבל עכשיו זה עוד לא הזמן לדבר על זה. כן, אז אנחנו בזכריה פרק א', פסוק י', ויען האיש העומד בין ההדסים, זאת אומרת, המלאך שעכשיו נמצא באמצע השליטה שלו, שהוא האיש העומד בין ההדסים, ויאמר אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. זאת אומרת, הוא עונה לזכריה תשובה אחרת. המלאך שדובר בזכריה אמר לו חכה. להבין את התהליכים האלה לעומק תבין אחר כך. אבל התהליך שקורה עכשיו, שר האומות ששולט עכשיו, אומר לזכריה, אלה, אני יכול לתת לך עליהם מידע נוסף. אלה אשר שלח השם להתהלך בארץ. מישהו היה צריך להתחיל להניע את התהליך שהארץ, שהעם ישראל שושב בארץ יעלה לארץ. אז הקדוש ברוך הוא שלח את התהליכים האלה להתהלך בארץ. ויענו את מלאך אדוני עומד בין ההדסים. ויאמרו, התהלכנו בארץ, הלכנו, ניסינו להניע את עם ישראל. הגזרה של המן ניסתה להניע את עם ישראל, וההתיישבות החדשה בארץ ישראל, ובניית בית המקדש, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. עם ישראל לא עולה, הם לא עושים עם זה כלום. עכשיו, ברגע שזה מה שקורה, היה כבר את התהליכים, ועם ישראל היה צריך לעלות, והם לא עלו, וזה כבר לא עוזר, כל הארץ יושבת ושוקטת, אז זה די ברור שזה כבר גם לא יקרה. זה ברור שעם ישראל במצבו הנוכחי לא הולך לעלות. ולכן ביין מלאך אדוני ויאמר, אדוני צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת הרי יהודה שזעמת? זה 70 שנה. ועכשיו מלאו 70 שנה, נכון? 70 שנה מהחורבן נבנה בית המקדש, זה שנה שנייה לדריווש. אומר, אז אתה לא הולך לרחם את ירושלים ואת הרי יהודה, כי הם לא עלו. אז עד מתי? 70 שנה ידם. 70 שנה לא הולך להתקיים. אז ואז מה? לאן זה הולך? זאת אומרת, בית המקדש ייבנה. אבל ירושלים לא תיבנה כמו שצריך, והרי יהודה לא ייבנו כממלכה. אז לאן זה הולך? אומר המלאך. עכשיו, לא כתוב איזה מלאך זה, כן? כי גם שרי אומות העולם בעצם שואלים את השאלה הזאת בנסתר. אבל ברור שהכוונה כאן למלאך הדובר. ויען, אדוני, את המלאך הדובר בדברים טובים, דברים ניחומים. ולא כתוב מה הוא עונה לו. זאת יכול שיש במפרשים שאפילו זכריה לא שמע מה הוא עונה לו. הוא עונה לו דברים טובים, דברים ניחומים. למה? כי אנחנו מדברים עכשיו על גלות של 2000 שנה. זה התוצאה. אז הוא אומר, תדע לך, דברים טובים מאוד הולכים לצמוח מזה. מכל הקשיים שהולכים להיות. ואחרי זה גם דברים ניחומים. יהיה גם נחמה על כל הקושי הזה. אבל מי שעכשיו חי לא יכול להבין, לא יכול לקבל שזה דברים טובים, זה לא יעזור לו 2000 שנה קדימה, זה מאוד מייאש. ולכן את הדברים הטובים, הדברים הניחומים, זכריה לא שומע ולא מעביר אלינו. או שהוא שומע ולא מעביר אלינו. בכל מקרה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. אז מה אנחנו כן יכולים לקבל? חוץ מאשר לדעת שיש דברים טובים, דברים נכונים, זאת אומרת שהתהליך הזה הוא תהליך חשוב, ונדע אותו בעתיד. ויאמר אלי המלאך הדובר בי, קרא לאמור. יש מה שאתה כן יכול לומר. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קינה גדולה. וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצפתי מעט והם עזרו לרע. זאת אומרת, אתה שואל, עד מתי לא תרחם? זאת אומרת, מתי כן תהיה גאולה שלמה? זה מה ששאל אותו המלאך. זאת אומרת, יש שני דברים שיוכלו להביא גאולה שלמה. הדבר הראשון, קינאתי לירושלים ולציון קינה גדולה. לקנא ל, הכוונה שאתה רוצה שהדבר הטוב שאמור להיות יהיה למי שמגיע לו. אתה מקנא לו, זאת אומרת, אתה רוצה שיתנו לו את מה שמגיע לו. כשהקדוש ברוך הוא מקנא לירושלים ולציון, זאת אומרת שיש משהו מאוד טוב שצריך להיות לירושלים ולציון, ועוד אין להם. זאת אומרת, ירושלים וציון לא נמצאות במדרגה, שהן צריכות להיות. ירושלים, באופן פשוט, ירושלים זה העיר עצמה, וציון זה מדרגה שחלה בירושלים, זאת אומרת, זה מדרגה של שילוב חול וקודש, שילוב של מלוכה ומקדש, זאת אומרת, שני הצדדים האלה לא במקום שהם היו אמורים להיות עכשיו. היחס של עם ישראל אל ירושלים, והיחס של עם ישראל לציון, הוא לא מה שהוא אמור להיות בעתיד, אלא יש קנאה גדולה כאן. מדרגה הרבה הרבה יותר גדולה אמורה להיות לירושלים ולציון, וכשנגיע למדרגה הזו, אז יהיה גאולה שלמה, זה ביתה, ביתה גמור, זאת אומרת, כשאנחנו נבין מה המדרגה של ירושלים וציון, אז אפשר יהיה לגאול אותה. וקצף גדול אני קוצף על הגויים השעננים, יש מדרגה נוספת של, של, של גאולה, שהיא לא תהיה כשעם ישראל הבין כבר את המדרגה של ירושלים וציון, אלא שהגויים יקשו על עם ישראל מספיק, שהשיעבוד מלכויות יקשה כל כך על עם ישראל, אז שכבר יהיה צריך להוציא אותם, כמו שהיה בגלות מצרים. בגלות מצרים יצאנו לפני הזמן, אני לא אומר לצום 400 שנה, אבל המצרים הקשו את השיעבוד, לפני זה התקצר ל-210, אז זה לא שקיבלנו פטור ויצאנו אחרי 210, יצאנו לא בשלים. ואז היה הרבה צרות אחרי זה, היה חטא העגל, והיה חטא המרגלים, וכבר היה צריך חורבן, שאתה אנחנו משלמים בריבית דריבית, על זה שיצאנו מוקדם ממצרים. זה לא שאנחנו לא עושים אחר כך את התהליך, צריכים לעשות אותו. אז אומר, אבל עדיין, אם יהיה, אם הגויים השעננים, יהיה עליהם קצף גדול, ולכן צריך שהגויים יהיו שעננים, צריך ארבע מלכויות שישבו בנחת במקום שלהם, ויציקו לעם ישראל, וכשהם יקדישו את השיער, אז עם ישראל יגאל. למה שעם ישראל יגאל אם הקדוש ברוך הוא שם אותם שם? כי עכשיו אני קצפתי מעט והם עזרו לרע, כמו הפירוש המקובל על גלות מצרים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותם לעשות משהו מסוים, והם עזרו לרע, זאת אומרת, הם יקשו את השיעבוד יותר, ולכן עם ישראל נגאל. די ברור שאנחנו בדור שלנו נגאלנו בצורה השנייה. זאת אומרת, לא הגענו למדרגה, כשנגאלנו למדרגה של ההבנה של ירושלים וציון, או המדרגה שתחזיר את כל, את כל הגויים אל הקדוש ברוך הוא. אלא שהגויים פגרו בנו בצורה שאי אפשר להמשיך את הגלות יותר. ולכן הגענו לכאן. ולכן אולי היה שלב ראשון שירושלים לא הייתה בידינו, ורק בשלב השני קיבלנו את ירושלים. ואנחנו צריכים תהליך עוד כדי לבנות את ההבנה של ירושלים. פסוק ט' ז', לכן כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים. כן, השיבה עכשיו, היום, בבית שני לירושלים היא ברחמים. זאת אומרת, לא הגענו למדרגה של ציון שהולכת להיות, אבל הוא אומר למלאך, זה לא שאני לא מרחם את ירושלים ואת ערי יהודה, אני מרחם אותם במדרגה ברח של רחמים. יהיה שלב של בית שני, אחרי זה יהיה חורבן ויהיה לעתיד. לכן ביתי ייבנה בנאום אדוני צבאות, וקו ינטה על ירושלים. בשלב הראשון, אמנם בית המקדש ייבנה, אבל קו ינטה על ירושלים תהיה מוגבלת, כיוון שהמדרגה של ירושלים עוד רחוקה מלהיות מה שהיא אמורה להיות. הקו הזה מתבטא בחומה. חומה שיבנה אחר כך נחמיה. יש קו שסוגר את ירושלים, אנחנו נראה בפרק הבא שהקו הוא חומה. כי החומה מציינת שהגויים לא מחוברים אלינו. הם תוקפים אותנו, צריך להגן מפניהם, אי אפשר לצאת החוצה, אי אפשר להתפזר. חומה סוגרת אותנו. היציאה מהחומות, גם תהליך שאנחנו מכירים מהציונות, היציאה מהחומות הוא חלק מתהליך הגאולה כבר, זאת אומרת, חלק מההבנה של המדרגה של ירושלים, כמי שמתקנת את כל העולם. אז לכן בשלב הראשון, שירושלים נמצאת ברחמים, קו ינטה על ירושלים. עוד קרא למור, אבל יש מראש, אתה כבר שבונה את בית שני, אתה צריך לדעת את הקריאה הבאה. זה, עם ישראל צריך תמיד לדעת שזה לא אמור להישאר כך. הוא אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ערי מיטול. זאת אומרת, הערים עוד יפוצו החוצה, עוד יתפזרו החוצה מהחומה, מרוב טוב שיהיה להם. זה לשם זה צריך ללכת. וניחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים. לציון יהיה נחמה יותר, יהיה נחמה חדשה מעבר למה שיש לה היום. שכשבונים את בית המקדש השני, זה נחמה מסוימת לציון. אבל צריכה להיות נחמה הרבה יותר גדולה לציון. זאת אומרת, צריכה להיות מלכות בדוד, וצריך להיות בית מקדש שכל העמים באים אליו. זה צריך להיות נחמה שאין במדרגת בית שני, ועוד לא הייתה. ובחר עוד ירושלים, למרות שהקדוש ברוך הוא בחר את ירושלים עם דוד לכל המאוחר. והבחירה הזאת לא מתבטלת. אבל הקדוש ברוך הוא יבחר עוד את ירושלים בגלל שהבחירה ברמה של כל העמים, שכל העמים יראו בירושלים את המרכז שלהם, זה בחירה שעוד לא הייתה, בתפיסה חדשה לגמרי של ירושלים, שהיא תבוא בעקבות נחמת ציון בעתיד, ורק אז אי אפשר לבנות את ירושלים בצורה הזו. עכשיו נמשיך לפרק ב', ויישא את עיניי וערב עיני ארבע קרנות, כן? פה. עוד שנייה אנחנו נחזור חזרה לירושלים ולפרזות ולחומה, אבל כאן יש עצירה באמצע, ומראה נוסף, שאנחנו רוצים לזה להבין, כיוון שנמצא באמצע של ירושלים, השאלה אם ירושלים נבנית מוגבלת או פרוזה, אז צריך להבין בהקשר הזה גם את המראה הזה. קודם כל בישר את עיניי והראה, והנה ארבע קרנות, ארבע קרנות, וארבע קרנות ישר מקפיצים לנו את ארבע מלכויות, כי גם ארבע, וגם במלכויות היה קרנות, זאת אומרת גם בסוף המלכויות שנראו כמו חיות, אז החיה הרביעית מסתיימת ב-10 קרניים, וגם העיל והצפיר העיזים, שסימנו את פרס המדי ואת יוון, כל הסיפור שם מסביב לקרניים. אז אנחנו ישר מניחים שמדובר על ארבע מלכויות, אבל זה לא נכון. זה לא ארבע מלכויות. ואמר אל המלאך הדובר בי, מה אלה? שוב, שואל מה אלה? אתה רואה ארבע קרנות, צריך לשאול. ויאמר אליי, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה ואת ישראל וירושלים. ויש ארבע קרנות שפיזרו את יהודה ישראל וירושלים. שמי פיזר את יהודה ישראל וירושלים? את יהודה פיזרה בבל. רק בבל, לא ארבע מלכויות. את ישראל פיזרה בכלל אשור, שהיא לא חלק מארבע מלכויות. ואת ירושלים אף אחד לא פיזר, זאת אומרת, פיזרו את העם שבה, ירושלים עצמה פה, רק בלי העם שלה. אז די ברור שארבע הקרנות האלה הן לא ארבע מלכויות. מה אם כן ארבע קרנות? תכף אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בארבע רוחות. ארבע רוחות השמיים. זה הנקודה של ארבע קרנות. יש לעולם ארבע רוחות, ובגלל שיש לעולם ארבע רוחות, יש גם ארבע מלכויות. זה ביטוי של זה. אבל הכל מתחיל מזה שיש לעולם ארבע רוחות, לא מארבע מלכויות. כן, ראינו את זה בדניאל, שזוכר שראינו את הנושא של החיות, אז ראינו שארבע רוחות העולם נלחמות, ארבע רוחות השנה נלחמות לים הגדול, ואז יוצאות מתוכו ארבע חיות משונות כל אחת מהשנייה. זאת אומרת, ארבע רוחות קודמות לרעיון של ארבע מלכויות. כן, אז זה שלב ראשון, יש ארבע קרנות, כמובן זה מזכיר לנו גם את הקרנות של המזבח, שיש לו ארבע קרנות. ואז, ויראני אדוני ארבעה חרשים, ארבע בעלי מלאכה. ואומר מה אלה באים לעשות, הוא כבר יודע מה הם. אז חיה כבר אין שאלה מה הם, אבל מה הם באים לעשות? ויאמר למור, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, הוא חוזר על הקרנות. אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, עכשיו לא מדבר על ישראל וירושלים, רק על יהודה. כפי איש לא נשא ראשו. כיוון שהאיש לא נשא את ראשו, לא הרים את ראשו לשלוט, אז פיזרו אותם, ויבואו אלה, כלומר ארבע חרשים, להחריד אותם, לזעזע את ישראל, לידות את קרנות הגויים, הנושאים קרן מלארץ יהודה לזהרותה, ולידות את קרנות הגויים, כל אחד מיידע את הקרן הבאה. מה זה בא לומר המראה הזה? זה מראה מאוד מוזר. אז קודם כל ארבע מתבטא בהמון המון דברים. יש מדרש, אני לא אקרא את כולו בשום אופן, הוא מאוד ארוך, כן, משנת רבי אליעזר, הרשע ה', שהוא מדבר על ארבע מינים, וכנגד מה ארבע מינים? הוא מתחיל להביא כל, המון המון דברים שהם ארבע. כנגד זה, דבר אחר כנגד זה, דבר אחר כנגד זה, כנגד דור רביעי ישובו הנה, כנגד ארבע דורות מפה עד פה, המון דברים, כן? אבל אני אקרא רק קצת. דבר אחר כנגד ארבעה מלכויות, שהם מפזרים את ישראל ויורשים את ארצם. שאם יעצו עצה רעה על ישראל, יהיו ארבעה מינים אלו מבטלים עצתם. שנאמר ועשה עיני ויראה והנה ארבע קרנות. הוא אמר אל המלאך הדובר בי, מה אלה אדוני? אליי, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה. כן, ואני קופץ, דבר אחר כנגד ארבע רוחות שנמשלו ישראל בהן. שנאמר, הוי הוי ונוסו מארץ צפון, זה המשך הפרק שלנו. הוי הוי ונוסו מארץ צפון, נאום אדוני, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, נאום אדוני. אז אני מדבר על ארבע רוחות השמיים. אילו נאמר, כי בארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, הייתי אומר, זו גלותן של ישראל. תפזרו לארבע רוחות. הוא אומר, כי כארבע רוחות השמיים, ואתם כמו ארבע רוחות השמיים, כשם שאי אפשר לעולם בלא ארבע רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. ואז אני קופץ, דבר אחר כנגד ארבע ציציות, שמזכירים לישראל מלכותו של הקדוש ברוך הוא, אני קופץ שוב, דבר אחר כנגד ארבע קצות הארץ, שהקדוש ברוך הוא מכניסנו משם, שנאמר מפוצות יהודה יקבץ מארבע קצות הארץ. ובאמצע יש עוד הרבה מאוד ארבע, ארבע, ארבע וארבע. מה זה בא לומר, כל העניין הזה? אז זה נראה שזה בא לומר כך. עם ישראל צריך להתפזר לארבע קרנות. הכל בנוי מארבע אצלנו, בגלל שאנחנו כוללים את כל הצדדים של העולם. עם ישראל צריך לתקן לא רק את עצמו, הוא צריך לתקן את כל העולם. ולכן יש לנו ארבע צדדים, במשכן, במקדש, בחצרות, יש לנו ארבע קרנות במזבח. אנחנו הולכים לתקן את הכל. כשעם ישראל לא מתקן, מגיעים ארבע קרנות, וזורים אותו לארבע רוחות. זה קרה בזמנים מסוימים, ארבע קרנות האלה הם ארבע רוחות השמיים, הם לא היו מלכות מסוימת, אצל ישראל זה היה אשור, אצל יהודה זה היה בבל, ולא כל ארבע קרנות, ולא כל ארבע מלכויות, אבל עם ישראל התפזר לארבע רוחות, הסיבה שעם ישראל התפזר לארבע רוחות, זה כדי שהוא, כן, לא צריך כל כך לפזר אותנו, שאנחנו נהיה מפוזרים ב-120 או 100 מדינה, ולא שאנחנו נהיה פשוט באיזה נקודה, ואחרי זה נחזור לארץ. כי אנחנו צריכים להכיר את כל הצרות של כל הגויים, את כל הבעיות שלהם, את כל צורות החשיבה שלהם, ולתקן אותם. אנחנו צריכים לתקן הכל בסוף, וכשאנחנו נחזור למרכז, אנחנו מתקנים את הכל. ולכן אנחנו מפוזרים לארבע רוחות, וצריכים לחזור. ראינו את זה בארבע מלכויות, כן? ראינו שהראש, כל מלכות מציינת חלק אחר בגוף, כל מלכות בונה משהו אחר בעולם, שהעולם הוא גוף אחד, כל מלכות בונה עניין אחר, כל עניין כזה שנבנה, עם ישראל יתקן אותו. עכשיו, איך זה הולך להתנהל? היה שתי אפשרויות. אפשרות אחת הייתה שעם ישראל יצא לגלות בבל 70 שנה. זה יכול גם להיות בלי גלות בכלל, כן? לפחות של יהודה, יכול להיות שחזקיה יהיה משיח. אבל זה לא קרה, בסדר? אז אנחנו יוצאים לגלות בבל 70 שנה. ואז אם עם ישראל היה אומר, הבנתי, ראיתי, פגשתי את הגויים, הבנתי איך הם בנויים, הבנתי את הבעיות שלהם, עכשיו אני רוצה לשלוט ולתקן את כל זה. אני רואה את כל הצרות שיש בעולם, איך אני יכול להשאיר אותם ככה? אני רוצה לעזור להם לתקן. אז עם ישראל היו כולם קמים ברגע שאפשר, ועולים לבנות את בית המקדש, כדי שיהיה לכל הגויים איך לתקן. כן, שאלנו, למה שעם ישראל בעצם יעלה? קורש מרשה להם לעלות, אנחנו עכשיו בבבל, במקום נוח וטוב, שם ארץ יהודה חריבה, למה שנעלה? לא היה להם מוטיבציה לעלות. באמת, הקדוש ברוך הוא לא השאיר להם שם שום מוטיבציה לעלות, שהיא מוטיבציה בשביל עצמם. הם לא היו צריכים לעלות בשביל עצמם. עם ישראל היה צריך להגיע למסקנה שהוא הולך לתקן את כל העולם כשהוא עולה, ואז ודאי שהוא היה עולה. אז אם עם ישראל היה מצליח לבנות את התהליך הזה אצלו בראש לבד, הם היו מרימים ראש ועולים. כן? ואז היה מספיק מלכות ראש הזהב של בבל. זה היה מספיק מתוך ארבע מלכויות כדי ללמד אותנו את כל הבעיות של הגויים. היינו עולים ונהיים בעצמנו הראש. הגויים עוד היו צריכים לעבור את התהליך של ארבע מלכויות, כן? דניאל ראה את ארבע מלכויות בשנים מאוד מוקדמות של הגלות. הגויים היו צריכים לעבור את התהליך של ארבע מלכויות, אבל אנחנו לא היינו צריכים לעבור אותה. אנחנו היינו בארץ, בונים את עצמנו, כך שנוכל לתקן את כל הגויים, והגויים היו מגיעים אלינו לטיפול. אבל כיוון שיהודה לא תקנו את זה, אז אנחנו עצמנו צריכים לעבור את ארבע מלכויות בתוכם. כשארבע מלכויות בונים בעולם את כל השלבים השונים במקומם, זאת אומרת, הם בונים את העולם להיות דבר אחד, עם תרבות אחת ועם עם דרכים ממקום למקום ועם קשר ועם כלכלה אחת, ואחרי שהם יעשו את כל זה ואנחנו נלמד תוך כדי זה את הטעויות שלהם, אז אנחנו נוכל לתקן אותם בתהליך הרבה יותר קל ופשוט, אבל הרבה יותר ארוך. ולכן, השלב הראשון זה לראות ארבע קרנות, שזרו את יהודה ואת ירושלים. זה ארבע קרנות של המזבח מבטאות את זה גם. שאנחנו במזבח מתקנים את כל ארבע צדדי העולם, אבל כיוון שלא תיקנו, אנחנו מפוזרים לארבע רוחות השמיים. ומראה, הקדוש ברוך הוא ארבעה חרשים, כל אחת מארבע מלכויות הולכת להיות גם בעל מלאכה, שהולך לתקן משהו בעולם, לכן זה חרשים, זה לא סתם לידות את קרנות הגויים. יש ארבע בעלי מלאכה שהולכים לתקן משהו, כל אחד את התחום שלו. כן, אז שואל אותו זכריה, ואומר מה אלה, בפסוק ד', ואומר מה אלה באים לעשות. היא אומר למור, אלה הקרנות אשר זרו את יהודה, עכשיו אני חוזר להסביר על הקרנות. מהקרנות שזרו את יהודה, עזור את ישראל. ישראל אני מבין שהם לא עלו. אבל יהודה, כפי איש לא נשא ראשו. אם ממלכת יהודה הייתה נושאת ראש, ראש הזהב, שהיא למדה בבבל, הייתה מרימה ראש על כל העולם, הם היו עולים. אבל כיוון שהם לא נשאו ראשו, אז זרו את יהודה ונשארה מפוזרת בעמים. ויבואו אלה, ויבואו החרשים האלה, להחריד אותם. צריך לזעזע את עם ישראל. ארבע מלכויות, הם לא משהו שאנחנו מזדהים איתם. הם משהו שבונה דברים בעולם, ואנחנו נלחמים איתם כל הזמן. כן? בבל היא ראש הזהב, היא אומרת שיש רק ראש אחד לעולם, אנחנו אומרים מה פתאום, זה הקדוש ברוך הוא. חנניה מישאל ועזריה אומרים, אנחנו לא משתחווים לצלם הזה. ופרס הם עדיין אומרות, יש לנו יכולת ביצוע, אז מגיע גזירת המן, ואנחנו נלחמים בה. ויוון אומרים, יש תרבות אחת לכל העולם, אנחנו נלחמים בתרבות של יוון. ורומא אומרת, כל העולם הוא דבר אחד, כולם רומאים, אנחנו אומרים, מה פתאום, אנחנו לא רומאים. אנחנו מקיימים קהילות בתוך הרומא הזאת, ואנחנו נפרדים מכם. כל הזמן אנחנו נלחמים במה שהגויים מייצרים, כדי, וכך אנחנו מפתחים את הנוגדנים לצרות שלהם. אז הארבע חרשים האלה באים להחריד אותם, להחריד את עם ישראל, לזעזע אותם, וכל חרש מיידה קרן מהקרנות הגויים, לידות את קרנות הגויים, הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזהותה. הראשים האלה בעצמם בונים את זה, שכבר לא יהיה צורך לפזר את עם ישראל. עם ישראל למד כבר את הכל, כבר לא צריך לפזר אותם, ואז הם יוכלו לחזור. כן? ולאן הם יחזרו? אל הראש, להיות הראש. הדבר הזה מתבטא. בציצית למשל, כשאנחנו בארבע כנפות הארץ, מפוזרים, עדיין יש לנו שם פתיל תחלת של כהן גדול. ואנחנו רחוקים מהראש. אם היינו ראש, לא היינו צריכים להיות מפוזרים ככה, אבל אנחנו רחוקים מהראש. מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, לקבץ מארבע כנפות הארץ, אז אנחנו אוספים את ארבע כנפות, ומביאים אותם אל הראש לנשיקה. זאת אומרת, אנחנו אוספים את הגלויות, ומביאים אותם אל הראש, כדי לשלוט על הכל. ומה שזכריה יגיד אחר כך, שלעתיד לבוא 70 איש מכל, 10 אנשים מכל לשונות הגויים, יחזיקו בכנף איש יהודי, בוא נלך עם אחים. הציצית הזאת היא מציינת את אותו עניין, לכן המדרש מביא את הציצית, אבל לזה אנחנו לא נעריק. פסוק ה', וישא עיני וירא בעיני איש ובידו חבל מידה. עכשיו אנחנו חוזרים אל ירושלים, מגיע מלאך עם חבל מידה, למדוד את ירושלים, ואומר, אנה אתה עולה? ויאמר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה ארוכה. ירושלים של בית שני הולכת להיות מוגבלת. מה זה כמה רוחבה וכמה ארוכה? מה זה חשוב רוחבה וארוכה? רוחבה זה מלשון הרחבה, זאת אומרת כמה הרחבה תהיה לה, כמה זמן יהיה לה להיות במנוחה, וכמה ארוכה, כמה אורך זמן יהיה לה, עד שהיא תחרב. והנה המלאך הדובר ביוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו. עוד לפני שהוא הולך למדוד, ישר מלאך אחר יוצא מולו. ויאמר אליו, רוץ דבר אל הנער עליו, זאת אומרת לזכריה, לאמור, פרזות יושב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה. זאת אומרת, אסור לרגע תחשוב שזה המצב שהולך להיות, כמה רוחבה וכמה ארוכה. אלא פרזות יושב ירושלים, היא הולכת לצאת מהחומה שלה, כי היא צריכה לכלול את הכל, אבל זה בדיוק הנקודה, אנחנו פוזרנו לארבע צדדים, אנחנו רחוקים מהראש, אנחנו צריכים לכלול את הכל. אם אנחנו עם חומה, אם אנחנו מוגנים, והגויים בחוץ ואנחנו בפנים, אז אנחנו לא מתקנים אותם. אני אומר, כרגע אין ברירה, זה מה שצריך. אבל לעתיד לבוא, פרזות יושב ירושלים, אנחנו נתפשט לכל הצדדים, ועתיד הירושלים שתתפשט לדמשק, ואנחנו נכלול את הכל. מרוב אדם ובהמה בתוכה, אדם זה עם ישראל שקרויים אדם, ובהמה זה הגויים שהולכים להגיע אל עם ישראל וללמוד. ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זאת אומרת, ואז מה, איזה חומה יש? יש חומת אש. האש, כן, הקדוש ברוך הוא לא סתם מתגלה באש, הקדוש ברוך הוא משנה דברים על ידי האש, דברים משתנים. הקדוש ברוך הוא אומר, חומה להפריד לא תהיה, כי הגויים יבואו אליכם. אבל זה לא שהגויים יבואו אליכם כמו שהם, בתור גויים והם ייכנסו ויהיו גויים שם. הם יעברו דרך חומת אש, הם ישתנו. כל מי שיכנס לירושלים העתידית, יצטרך להשתנות ולאבד את צורת החשיבה הקודמת שלו, ולקבל את צורת החשיבה של ירושלים. ואז לכבוד יהיה בתוכה. רק אחרי המעבר של חומת האש הזו, אז הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בתוכה, לכבוד, כבוד, כן, המילה כבוד, יש כבוד וקלון, משם כבד וקל. כבד זה מה שלא זז כשדוחפים אותו, קל זה מה שזז כשדוחפים אותו. זאת, מי זז מפני מי? זה כבוד. כבוד זה אומר שאתה מי שצריך להישאר, ואנשים אחרים יזוזו ממך. והקדוש ברוך הוא הכבוד בעולם. זאת אומרת, כל העולם צריך לזוז מסביב לקדוש ברוך הוא, לסדר את עצמו עם הצביעות של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כל מי שיגיע לירושלים ישתנה ויבין שלכבוד יהיה בתו. אני אציין כאן שני מדרשים, אחד לגבי השאלה של מה שמענו קודם. שכפי איש לא נשא ראשו, שעם ישראל היה צריך לקבל החלטה שהוא הופך להיות ארבע מלכויות, הוא הולך לשלוט, ואז הוא היה עולה בין בית שני, אז ויקרא רבה, אמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמעון בן יוחאי בשם רבי מאיר, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל, עולה ויורד בסולם, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד, של אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה, אומר ליעקב, זה פחות מוכר, אתה צריך לעלות גם אחרי. אותה שעה נתיירה יעקב אבינו ואמר שמה חס וחלילה כשם שלאלו ירידה אפלי כן, אולי גם אני יורד אחר כך. אבל הקדוש ברוך הוא ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית, לא האמין ולא עלה. זה מה שקרה לנו בבית שני. אמר רבי ברכיה ורבי חלו ושם רשבי רבי מאיר היה דורש, וכל זאת חטאו לו ולא האמינו בנפלאותיו, זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית עוד לא ירדת, ועכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידים בניך שמשתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה. כן? זאת אומרת, זה שאנחנו משתבים בארבע מלכויות זה כי לא עלינו, כי לא בחרנו להיות אנחנו ארבע מלכויות, לעלות אחריהם. במדרש שני, גמרא, בבבא בתרא, על מה שדיברנו עכשיו, אמר רבי חנינא בר פפא, ביקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במידה, שנאמר ואומר, אנה אתה הולך, ואמר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה ארוכה. זאת אומרת, ירושלים היא מוגבלת. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה כרכים בראת בעולמך של דוגמות העולם, ולא נתת מידת אורכן ומידת רוחבן. העולם לא בנוי על הגבלה. ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה אתה נותן במידה, ירושלים צריכה לכלול את הכל. מיד ויאמר אליו רוץ לדבר אל הנער על אז למור פרזות יושב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. יש לקיש עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים אלף תפף גינאות, אלף כפל מגדלים, אלף ניצוי בירניות וכו'. זאת אומרת שהוא הולך לכלול את הכל לתוך ירושלים. פסוק יוד, אז מה התוצאה של כל זה? הוי הוי ונוסו מארץ צפון נאום אדוני, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני. זאת אומר זכריה, אנחנו עכשיו חודשיים אחרי שתחיל לבלות את המקדש, מהר, נוסו מארץ צפון, עכשיו עוד אפשר, אם עכשיו אתם קמים ובורכים מארץ צפון, אז כבר כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם כבר, ארבע קרנות כבר פיזרו אתכם, הייתם כבר בארבע רוחות השמיים, אתם יכולים עכשיו להחליט שאתם בגאולה העתידה, שאתם הולכים לתקן את כל העולם עכשיו, אם רק תחליטו, הוי ציון, אם עלתי יושבת בת בבל, אם עכשיו אתם בורחים מבבל, אתם עולים, אז יכול להיות עדיין, אולי יכול להיות גאולה אחרונה כבר עכשיו. כי כה אמר אדוני צבאות, אחר כבוד שלחני אל הגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם נוגע בבבת עיני. זאת אומרת, מה שאתם נשלחים עכשיו אל הגויים, מצד האמת, אתם לא נשלחים כדי לסבול שם, זה לא הנקודה. אתם נשלחים אחר כבוד. המטרה הסופית היא הכבוד שלכם בעיני הגויים, שאתם תלמדו את כל התקלות שלהם, את כל הצרות שלהם, ותיתנו לה כל פתרון. את הפתרון אנחנו גם לא נותנים, כי אנחנו באנו לתקן את העולם, אנחנו לא ברמה הזו, אנחנו פותרים בשביל עצמנו, כי אנחנו צריכים לחיות בין הגויים, והם משפיעים עלינו כל הזמן, אנחנו כל הזמן צריכים להילחם בזה, אנחנו צריכים להתגונן לפני האינטרנט, לפני כל מיני דברים שהם בונים, אז אנחנו צריכים לבנות פתרונות אצלנו, אבל בסוף זה יוכל לעזור גם להם, כל הפתרונות האלה. אז אנחנו עכשיו נשלחים למטרה של כבוד עתידי, אבל אנחנו נשלחים אחר כבוד, מאחרי הכבוד. הגויים לא יודעים לתת לנו כבוד עכשיו, כי אנחנו עכשיו רק לומדים אצלם. כן, אז אנחנו נשלחים אחר כבוד, ולכן הם שוללים אותנו, אנחנו שלל אצלם. אבל הנוגע בכם נוגע בבבת עינו. מי מסתכל אצל הגויים ורואה את הצרות שלהם, ורואה את התקלות והולך לתקן אותם? זה אתם, אתם בבת עינם של הגויים. אז מי שנוגע בכם נוגע בבבת עינו של עצמו. כי הנני מניף את ידי עליהם, והיו שלל לעבדיהם, ידעתם כי אדוני הצבאות שלכם. זאת אומרת, יגיע שלב שאני מניף את ידי עליהם, אני משנה את התהליך, ובמכה אחת הם היו שלל לעבדיהם. לא כי אתם תתגברו עליהם צבאית. הם יהפכו להיות שלל לעבדיהם, בגלל שהם ירצו לדעת מכם את כל מה שצריך, ברגע שהם יבינו מה אתם תיקנתם, הם ירצו להיות שלל שלכם. ואז וידעתם כי השם צבאות שלחני. שלחני את המלאך הזה, מתבטא גם בזכריה, כן? זאת אומרת, יש איזה תהליך שהוא תהליך של בית שני. שהוא תהליך ארוך מאוד, שמתחיל בבית שני, ומסתיים בגאולה העתידה. והכל תהליך אחד של לבנות התורה שבעל פה, ושל להכיר את הגויים ואת הצרות שלהם, את כל הבעיות, כל זה בונה בסוף את היכולת של עם ישראל לשלוט בעולם. ולכן, כשיגיע השלב ההוא, ידעתם כי השם צבאות שלחני כבר עכשיו. כבר מה שזכריה אומר עכשיו, מה שמלאך אומר עכשיו, זה תהליך שמתחיל עכשיו, והוא יסתיים אז. ולכן, אם עכשיו אתם קמים ובורחים מבבל, אתם יכולים לעשות את זה כבר עכשיו. בסוף המטרה זה הכבוד, זה לא מטרה שתסבלו X של סבל, ולכן זה לא שאתם צריכים עכשיו לעבור ארבע מלכויות, אתם יכולים עכשיו לעצור את זה ופשוט לקבל את ההחלטה שאתם עושים את התהליך שהיה צריך לעשות. אני לא יודע כמה ההחלטה הזאת פשוטה, כי זו החלטה כנראה מאוד קשה. רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום אדוני. זאת אומרת, התהליך העתידי שאותו אנחנו צריכים להבין, שהוא המטרה, זה שבת ציון, בת ציון, המילה בת, היא מציינת את הדור שיחיה אז. זאת אומרת, יחיה דור מסוים אז בציון שיגיע השלב ההוא, אז הוא ירון וישמח. זאת אומרת, הוא יגיע למצב של שבח ושל שמחה, כי הוא יראה את התוצאה הסופית. כי הנני בא ושכנתי בתוכנו השם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו בעולם, אז וכל העמים רואים אותו דרכנו, אז זה כבר יהיה מאוד ברור, הצורך בתהליך הזה. כן, זה דברים טובים, דברים נכונים שאני סיפר לו המלאך מראש, הדור האחרון יצליח להבין את זה. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעתי כי אדוני הצבאות שלחני אליי. אז ביום ההוא, אז כל הגויים יבואו אל הקדוש ברוך הוא, דרככם. זה יהיה מאוד ברור. והם, כולם יהיו לי לעם, אבל ושכנתי בתוכך. זה לא שהמדרגה של ירושלים, של עם ישראל, ישתווה אליהם, אלא הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, בדרכנו, בכל האומות. שבנסתר גם היום זה ככה, אבל לעתיד לבוא זה יהיה גלוי. ואז וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך את כל התהליך הזה של זכריה. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש. כן, וזה לא שאז יהיה צריך שעם ישראל יבחר לעלות. אתה אומר, טוב, מי אמר שזה ישתנה אז? מי אמר שאז אנחנו נבחר לעלות? זה לא יהיה בעיה. נחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. אז כשיגיע השלב ההוא, זה כבר הקדוש ברוך הוא ינחיל אותנו מעצמו את אדמת הקודש. כדי שנתקן את האומות, זה כבר לא יהיה תלוי בבחירה שלנו, כי יש גם תהליך אלוקי שמתנהל. תהליך בין השאלה אם אנחנו עושים את זה, אם אנחנו קמים ועולים, לבין אם אנחנו בארבע מלכויות, זה השאלה כמה אנחנו צריכים לבחור. ארבע מלכויות עושים את זה בתהליך שמביא אותנו לבחירה באופן טבעי. הוא בונה בנו את ההבנות באופן טבעי, הוא בונה את העולם שיהיה מוכן לשלטון מרכזי באופן טבעי, ולנו נשאר רק להיות שם, לבחור את הבחירות הקטנות שלנו יותר. אבל אם אנחנו בבית שני צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לקום ולבחור בחירה הרבה יותר קשה והרבה יותר משמעותית מצד עצמנו, כמו לעלות לארץ, כשקורש רק מרשה לעשות את זה. אז בשלב ההוא כבר השם ימחל את יהודי אחרי כל אדמת הקודש, הוא בחר עוד בירושלים, כבר תהיה בחירה חדשה בירושלים, בחירה מכל העמים, וזה כבר יהיה עולם אחר לגמרי. פס כל בשר מפני אדוני, כי נאום ימון קודשו, זאת אומרת, ואז מגיע שלב שכל הגויים דוממים, שותקים מפני השם, לא כי אנחנו צריכים להכניס להם את זה לראש, אלא כי נאור ימון קודשו, זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא יוצא לפעול בעולם בעצמו, אז כבר הגויים מעצמם יקבלו את המלכות שלו, גוג ומגוג, יש כאן הרבה תהליכים שצריך עוד לטפל בהם, זה לא משהו פשוט, אבל זה לא תלוי בבחירה שלנו, ולכן זה גם לא הולך להשתנות. זה דומה למה שאברהם שואל, במה ידע כי ירשנה, זאת אומרת, אני, יש לי בחירה טובה, אומר אברהם, אני בוחר נכון, אבל הבנים שלי יכולים לחתור. לא כתוב לך, הוא ידוע, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ עולהים, ועבדו בינו אותם 400 שנה, אז פה יש תהליך טבעי. התהליך הטבעי מוביל אותנו למקום הזה, זאת אומרת, זה בעיתה ובאחישנה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקדם תהליכים, אם אנחנו מבינים אותם, ואנחנו מצליחים לבנות אותם בעצמנו. אבל אם לא, יש תהליך טבעי שיבנה את זה, כי נאור מיון קודשו, ואז זה כבר יקרה מעצמנו. עד כאן יש שאלות.